אבל הנה יש לנו את ברק כהן על הקו. ברק, כמובן העורך דין והאקטיביסט. מה שלומך ברק?
היי ברק כהן.
ברוך השם, מה קורה?
יו ברק, תקשיב, אין ספק שאתה אחרי שהרדפת אחרי הבנקאים, עכשיו אתה התחלת במשפט נתניה, הוא לא יבוטל, וכאילו אתה שמת את הזרקור על העניין הזה, ומאז רק רוצה לבטל על המשפט.
צודק.
מה את רומזת?
שאתה טרנדי, שאתה טרנדי, שאתה טרנד הולך אחריך.
אתה יודע לזהות טרנדים, ברק.
אבל אני רוצה, אתה יודע לזה, באמת, אתה משפיען משפטים. תקשיב, אני רוצה לשאול אותך באמת, האם באמת הנשיא יכול לחון את נתניהו מבלי שהוא מודה באשמה?
ספציפית הנשיא הזה, אני מתקשה לראות איך הוא מתפקד ברמה היומיומית, אז...
כאילו איך הוא נושם ונושף, גם אני.
איך הוא נושם, כן, זה הרי מיצי... בכל אופן, הניסיון הזה הוא מחוץ לכותלי הדין. בקשת חנינה, פונים למשרד המשפטים, למחלקת חנינות, מנמקים שם, ואחרי זה העמדה המקצועית עוברת לנשיא. הרי הוא לא מכיר את התיק, הוא לא מכיר את הראיות. מה, הם פונים אליו ואומרים לו אין ראיות. מה היכולת שלו להשתכנע או לא להשתכנע?
אבל ראיתי את המסיבת עיתונאים שהוא אומר, הוא בעצם מסביר לה שהוא רוצה לתפקד ושיתנו לו חנינה. זאת אומרת, הוא נתן איזו הצהרה כזאת.
הוא גם אומר שכל הראיות עומדות להתמוסס בבית משפט.
אז זה בדיוק מה שאת אומרת. הוא לא מבקש חנינה. הוא מבקש מחיקה. הוא אומר, תשמעו, בואו, היה משפט, בסדר, עכשיו די, בואו נפסיק עם זה, די, בואו נפסיק עם זה.
מה שנקרא, יש צחוקים ויש חלס.
כן, בדיוק, הוא צחק איתנו עד עכשיו, ועכשיו הוא אומר, די, מספיק, ודי.
עכשיו זה כבר חלס, עכשיו אני רוצה לשאול אותך אתמול, עמית סגל באמת העלה עניין, שכבר היה דבר כזה שחננו אנשים בלי משפט, שבפרשת קו 300 על השבק, שתפסו אותם בעצם, אלכס ליבק צילם תמונה של חוקרי שבק עם אחד המחבלים מקו 300 חי, ואחר כך אמרו שהוא מת, ויכול להיות שלא יודעת, הוציאו אותם להורג, הוציאו אותו להורג, לא הוציאו אותו להורג, לא ברור בדיוק מה קרה, והארץ צערה.
לא, זה די ברור. לא, התיאור הוא אחר. התיאור הוא שהשבק יצאו עם המחבל חי, ואז השבק דיווח, או גורמי הביטחון, הדוברות של צבא המשטר, דיווחה שכל המחבלים מתו בפיגוע. אבל אלכס ליבק החזיק תמונה ואומר, רגע, איזה, אני ראיתי אותו חי. ואז כמה צורך לברר איך מישהו שיצא חי הפך להיות בדיווח שהוא מת.
באמת איך?
הם הרגו אותו. ואז הייתה דילמה, מה עושים? באים מחבלים, הורגים אותם, אז מה, עכשיו נאשים את זה שהרג את הניצול, נאשים אותו ברצח? איזה מדינה ציונית אנחנו?
אבל אז בעצם מה היה? אבל גם הארץ צער, רק ככה, גם היה כאילו דיון מטורף, גם היה כאילו טירוף.
בוודאי, מכיוון שעלה הצורך להבין איך אתה מטפל בסיטואציה שבה, זה לא כמו היום, היום הרי, את יודעת, בבן גביריזם משחררים חופשי, הורגים, היום היו מקבלים צלש.
כן.
אבל אז זה עורר את השאלה, ואת כל המוסריות הציונית עמדה על הפרק.
אבל כל המוסרי של המדינה, איפה היה אז? אז הוא היה נגד הדבר הזה, או שהיו שהגנו על זה, כמו היום?
שוב, הסיטואציה שם הייתה באמת סיטואציה מורכבת, מכיוון שראשי השבק, מה הם אמרו? שמיר הנחה אותנו, הם קשרו את ראש הממשלה לזה אז. לכן... פחדו לעשות נגד המשפט, שהוא להאשים גורמי ביטחון שהצילו מפיגוע רפני, וקושרים בזה את הממשלה ואת חברי הממשלה, ועוד 30 אנשי שבק שהיו מעורבים בתוך הדבר הזה. אז היה, אמרו, טוב, אתם רואים מה נעשה, תודו ונמחה לכם. מה בין זה לבין משפט פלילי של בן אדם שלוקח שוחד?
אז רגע, אז הם עודו והוצאו מהשירות הביטחון?
ההסדר... ההסדר איתם היה שהם צריכים גם להודות וגם להתנדף.
הבנתי.
נתניהו רוצה, הוא כמעט רומז את זה שהוא רוצה פיצוי.
ומגיע לו, לא?
יש לצן, בוא נה, בן אדם לצן, באמת.
הוא רוצה פיצוי, רגע, אז עכשיו אני לא מנה.
רגע, אבל תסביר לנו למה לא.
למה לא לפצות אותו?
למה לא לשחרר אותו מזה? כאילו בסוף באמת זה נורא מפריע.
אני אגיד לך, זה די פשוט, כי בדין הפלילי, בעובד ציבור שלוקח שוחד ומקבל טובות הנאה, אז הוא מבצע עבירה חמורה מבחינת הדין, ואנשים כאלה צריכים לשבת בבית סוהר.
ועכשיו, מה קרה שעכשיו פתאום הוא הגיש את הבקשה לחנינה? כאילו, היה...
אם את שואלת את דעתי, זה כי הוא תקוע שם בחקירה הנגדית, וכל תשובה שהוא נותן תוקעת אותו עוד קומה למטה, והוא מבין שהיכולת לתקן את הנזקים שהוא גורם לעצמו בפה שלו עם השקרים שהוא מפזר שם, היכולת הזאת הולכת ומצטמצמת, והוא אומר, טוב, בוא נתחיל את ה...
אבל יש לי שאלה, אני רוצה לשאול אותך, הרי היה כבר ניסיון לפני שהיועץ המשפטי לממשלה קודם אביחי מנדלבליט, היה כבר ניסיון בתקופת ממשלת השינוי בעצם לסגור את התיק הזה שנעז עם אהרון ברק שהוא יודע?
יש הבדל בין הסדר לבין חנינה.
אוקיי,
בוא תסביר לנו. בהסדר הוא מודה בביצוע עבירות, ואז מחליטים מה העונש הראוי לאדם שביצע את העבירות שבהם הוא מודה.
ובעצם מה שקרה,
שאז
זה לא קרה בגלל שהוא לא רוצה לקבל את הקלון. הוא בעצם לא רוצה לפרוש מהחיים הציבוריים. הוא לא רוצה לפרוש.
הוא רוצה לבצע עבירות בלי מחיר. הוא רוצה להוביל את מדינת ישראל לטבח בלי מחיר. הוא רוצה שיהיה אסון הכרמל וימותו, והוא לא ישלם מחיר. זה הטבע שלו. הוא לא נושא באחריות לשום דבר. הוא רק נהנה ממנעמי השלטון והכבוד להיות גדול המנהיגים בדורו. את האסונות הוא לא סופר.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, באמת מה הסיכוי שבפועל זה? הדבר הזה יכול להתממש, אתה יודע, מצד אחד...
מבחינת הדין אין לזה שום סיכוי. אבל כמו כל דבר במדינה הזאת, הכל תלוי בכוח האזרחי שיעמוד מנגד ולא יאפשר את זה.
אבל הרצוג עצמו, הוא בעצמו עורך דין, מה, הוא לא מכיר את המשפט? יש לו את המשרד הזה? הרצוג פוקס נאמן, יש להם...
יש כאלה שסבורים שמלכתחילה, החתול ביצות הזה הפך להיות נשיא כדי לאפשר את הדיל המסריח הזה.
אתה חושב?
זה נשיא, מישהו היה בוחר בו להיות נשיא, זה נראה לך נשיא.
לא, אבל לא היה לו מתחרים, זאת אומרת, אף אחד לא הגיש שום מועמדות אחרת.
בסדר, תשמעי, זה נתניהו קידם אותו להיות נשיא, זה לא קרה מעצמו.
אז מה, הוא שתול שלו?
זה כבר מ-2000, עוד שהיה יושב ראש הסוכנות, אנשים מעידים שהוא פנה אליהם ל... כאילו לעשות לעצמו קמפיין, לבטל לנתניהו, לעשות איתו הסדר, חנינה וכל זה.
בסדר, אבל זה היה לפני 7 באוקטובר, ולפני כל מה שקרה פה, זה היה, אתה יודע, אולי זמנים אחרים, לפני שהתחילה החקירה הנגדית.
אני לא יודע, אני מתחילת הדרך ראיתי שמדובר בתיק מספיק חזק בשביל להרשיע אותו. אני לא מבין את כל הכניעה להצגות שלו, שאין תיק והכל תפור והכל מתפורר, שום דבר לא מתפורר. בינתיים היחיד שמתפורר זה הוא והחברה. התיקים לא התפוררו.
זה נכון שהוא לא חייב להגיע להעיד בבית משפט אם הוא אומר שהתיק מתפורר?
הוא לא חייב להעיד בכלל כנאשם. להעיד זה זכות, זה לא חובה.
זאת אומרת שהמשפט הזה יכול להתנהל...
זה משמעות ראייתית.
כן, שזה יכול לפגוע בו למרות שהכל מתפורר.
למרות שבמקרה שלו כמה שהוא מעיד יותר זה פוגע בו יותר.
כן?
כי הוא זה שקרן שאין כזה דבר. הבן אדם שקר בלי ערב.
ואתה כשאתה מסתכל על התיקים, אתה חושב שבאמת יש בסיס להרשעה? זאת אומרת שיכול למצוא את עצמו מאחורי שר הסורג ובריח?
תגידי לי, את אומנית, את שחקנית?
כן.
בואי נראה אותך, אני תעד אותך הולכת נותנת מתנות בשיעור הכי נמוך שיכול להיות, לראשי מחלקות תרבות ברשויות מקומיות. בואי, אני אצלם אותך ותגידי, הנה זה מתנה ממני. את מסוגלת? כל בן אדם מבין את זה, כל פקח מבין את זה. מה הפכו את זה למשהו לא מובן?
אבל זה מאוד מקובל.
עובד ציבור לא יכול לקבל מתנות. בטח לא בכמויות כאלה, בטח לא במערכת יחסים כזאת, עם ניגוד עניינים כזה, די. ושלא לדבר על העסקאות שוחד, ההקלטה שלו עם נוני מוזס, די, זה העסקאות שוחד.
כן.
ואי אפשר להבין את זה אחרת. זה גז לייטינג מטורף שהוא מעביר פה עם שלם.
אנחנו בגז לייטינג כבר 30 שנה, כן, אבל...
נכון, נכון.
אבל כמו עם הוועדת חקירה ממלכתית.
אז אסור להתייאש, ולא לאפשר לו את זה, ולהילחם בו. וזהו, גם ככה הוא בסוף דרכו. עוד מעט גם ככה אלוהים ייקח אותו בעזרת השם. זה בן אדם בוגר כבר, זהו.
אה, לא, הוא בכל זאת, הוא אדם בריא, הוא בסדר. מה? לא נראה לי שיקחו, הוא נראה לי שהוא אדם בריא, בסך הכל הוא... יש לי אמא בת 76, בוא נגיד, אחרי שסרטוני יוטיוב היא מתעייפת. אחרי שסרטוני יוטיוב זה כבר עלה את המידע, בסך הכל אני רואה שיש לו מרץ, הוא בסדר. אני רואה אנשים בגילו, אני רואה שהוא די בסדר, הוא די בקו הבריאות. חז וחלילה, חז וחלילה. ברק כהן, תודה רבה לך שאתה הסברת לנו בצורה פשוטה ונגישה, ומי שרוצה להבין את המשפיען משפטים הכי שווה ברשת, זה ברק כהן, תעקבו אחריו.
כפרה עליי.
ביי, מתוק שלנו.
תודה.
אחלה, ביי.